שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. נשתף אתכם במחשבות, בבירורים של הימים הגדולים האלו. כל יום נהיה יותר גדול, כל שבוע מתחדשות הפתעות יותר משמחות, אבל ברוך השם אנחנו כבר מתרגלים, שלא נתרגל לעולם בעזרת השם ליד השם שמופיע עלינו. כששמענו את הבשורות הטובות בישיבה כשהיינו במעלה חבר, אז רקדנו שושנת יעקב צהלה ושמחה, אבל הקשר הוא בגלל שזה היה בפרס וזה היה בפרס, אבל זה פתח אותי לכל מיני ברורים שאני חושב שהקשר הוא הרבה הרבה יותר עמוק מהמיקום הגיאוגרפי, היחס בין מגילת אסתר לבין מה שקרה פה. מגילת אסתר יש בדין מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד יש מחלוקת בגמרא במגילה אם בכלל אסתר נאמרה ברוח הקודש, אם מטמא את הידיים או לא מטמא את הידיים, ויש המון הוכחות, יש דעות של תנאים שהיא לא נכתבה ברוח הקודש, ומי אמר, וביאורים שאלות, ובסוף יש כל מיני, יש הרבה הוכחות שהגמרא אומרת שאפשר לדחות את כולם, כמעט את כולם אפשר לדחות. מגילה שנראית מצד אחד כאילו בקושי נכנסה לתנ"ך, בנס נכנסה לתנ"ך, מצד שני יש מימרות שהן מקנות למגילת אסתר מעמד שהוא הרבה יותר גדול מכל הנביאים והכתובים. אני מדבר על רמב״ם, שבסופו של דבר לומד את זה מירושלמי. הרמב״ם במגילה פרק ב' הלכה י"ח כותב ככה: כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, והרי קיימת כ5 חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינם בטולים לעולם, ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. בסדר? וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יעשו מזרם. הרמב״ם פוסק פה הלכה מפתיעה מאוד, שיבואו ימים שכל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל. יש רעש גדול, הרייבד אומר לא, מה יבטלו לנו את התנ״ך, את הנביאים, את ישעיהו וירמיהו ותהילים? אז הרייבד מסביר את זה בצורה אחרת. הרייבד אומר שלא יפטירו בשבת, אבל הרמב״ם אומר את מה שהוא אומר, שכל הנביאים יבטלו, כל הנביאים והכתובים חוץ מגילת אסתר. זאת אומרת, זה משהו שהוא פה הפוך ממה שכתוב בגמרא במגילה. לא רק שבקושי נכנסה לתנ"ך, אלא שהיא תישאר. הגמרא בנדרים אומרת, יוסיף כעס, יוסיף מכור. ברוב כעס, רוב חוכמה. ברוב כעס, רוב חוכמה. שמה, שלמלא לא חטאו ישראל, אומרת הברייתא, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא. כל הנביאים הכתובים שיש לנו זה כי חטאו ישראל. המפרשים מסבירים שם, שלכתחילה הכל נמצא בתוך 5 חומשי תורה, הכל טמון בתוך 5 חומשי תורה, רק קשה לנו מאוד להבין, קשה מאוד להקשיב לאספקה המהירה, ולכן נוצרות מורכבויות, והמורכבויות האלה בונות בנו את היכולת להעמיק יותר בדברי תורה. כל הנביאים והכתובים הם בעצם איך עם ישראל למהלך ההיסטוריה לא מספיק מבין טוב את 5 חומשי תורה, את תורת משה, ודרך ההיסטוריה, דרך הימים, הוא גדל וצומח להבין יותר ויותר ויותר את תורת משה. אז ערכה של ארץ ישראל, הרמב"ם אומר את זה אפילו על ספר יהושע, זה יותר מהברייתא הזאת, על מגילת אסתר. ספר יהושע זה מיוחד, כי ספר יהושע לוקח את התורה ומכניס אותה לארץ ישראל. זה ספר יהושע, זה לכתחילה היא. מגילת אסתר לא נכתבת שם, אבל פה אומר הרמב"ם, אפילו ספר יהושע התבטל, מגילת אסתר לא תיבטל. למה? כי בעצם, אז למה ייבטלו? ייבטלו כי עם ישראל יגיע למדרגה כזאת שכולם יודיעו אותי ולא ילמדו אותי שתראו להיראה אותי, כי כולם יודיעו אותי מקטנה ועד גדולה נאום השם, נכון? והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. הגאולה תוביל את עם ישראל למצב כזה שהוא כבר לא יצטרך את התיווך של הנביאים, לא יבטלו את הנביאים, ישעיהו הנביא קם לנצח, אבל נדע להקשיב למה שישעיהו אמר, נדע להקשיב מתוך הפסוקים של מה שקיבלנו משה רבינו, מה שקיבלנו משה רבינו. הירושלמי מביא גם יותר מזה, היית אומר הייתה לי סייעתא דשמיא, זה היום הייתה לי סייעתא דשמיא עצומה, אני הכנתי את השיעור וככה התיישבתי לחזור עליו, וחיפשתי פה מדרש על מגילת אסתר, פתחתי את תורה שלמה של הרב קשר על מגילת אסתר, באמת סייעת שמיעה גדולה, אני אומר בסוף, גם לא מבין איך הגעתי בסוף לאיזה נספח, שמדבר בדיוק על המקורות שרציתי לדבר עליהם. אז אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא גם עזר לי. מה המקור של הרמב״ם, שימי הפורים האלה? שוב, כל הראשונים מזדעזעים, הרייבד, הרדב"ז, המגיד משנה, מה הרמב״ם מתכוון שיבטלו לנו כל ה... אבל ככה הרמב״ם כותב, ככה הרמב״ם כותב. הכל יבטל חוץ מגמילת אסתר תישאר גם בימות המשיח, היא לא תיבטל. גם כשעם ישראל יתעלה למדרגות העליונות האלה, שהוא יצליח להפיק מתוך הפסוקים, להקשיב לכל השם בכוח, כל השם באדר, מתוך הפסוקים, עדיין יצטרך מגילת אסתר. כאילו מגילת אסתר זה סוף כל הניסים. מגילת אסתר זה הספר היחיד בתנ״ך ששם השם לא מוזכר פה מפורש. מגילת אסתר זה, אנחנו לא אומרים הלל, הקטי עבדי אחשוורוש אנה, נכון? ואסתר נתונה וחיקו של התורשה, ובית המקדש ככה. הכל עוד חרפה וביזיון, ודווקא המציאות הבדיעבדית הזאת, שיש דעות של חז"ל שלא הכניסו לתנ״ך, היא זאת שתישאר. יש מקור לרמב״ם. המקור של הרמב״ם זה ירושלמי מפורש. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי, ושלוקיש. רבי יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידים להיבטל, וחמשת ספרי תורה אינם עתידים להיבטל. מה הייתה מקור גדול ולא אסף? הכל כלול, הכל כלול. אז הכל כלול בחמישה וחמישה תורה, אז כל השאר עתיד להיבטל. מוסיף על זה, רבי שמעון בן לוי אמר אף מגילת אסתר ואינם עתידים להיבטל. שנאמר כל גדול לא אסף וזכרם לא יעשו מזרם. אז הרמב״ם לוקח את דברי רבי שמעון בן לוי ופוסק אותם להלכה, פוסק אותם להלכה, יש ירושלמי כזה. הרב כאשר, שחיפש את המקור, אז הוא מראה מה כתוב בדיוק לפני זה. ירושלמי מגילה פרק א' הלכה א'. מה כתוב בדיוק לפני זה? רב ורבי חנינה ורבי יונתן ובר כפרה רבי יהושע בן לוי אמרו חמישה, הרב כאשר מסביר שהם חמישתם נאספו ביחד ואמרו את זה. זה כולם המוראים ארץ ישראלים מהדור הראשון. כולם מתיישבים ואומרים מימרה כזאת, המגילת אסתר, המגילה הזאת, מגילת אסתר, כן זה ירושלמי מגילה. המגילה הזאת נאמרה למשה בסיני, אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה. זה לא כמו שתמיד אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה, נכון? תמיד אומרים מוקדם מאוחר בתורה, שלמשל פרשת כי תישא נאמרה, הייתה לפני פרשת תרומה תצווה, רק זה לא לפי הסדר. פה אנחנו לא מכירים, יש לנו חמישה חומשי תורה, אנחנו לא מכירים שאת מגילת אסתר נאמרה למשה בסיני. אין מוקדם מאוחר בתורה, זה משהו שהוא לא לפי גדרי הטבע, בעצם משה קיבל אותה והקדוש ברוך הוא העביר אותה אלינו, לתוך ההיסטוריה שלנו, זה צנח אלף שנה אחר כך בזמן חורבן בית ראשון, בגלות הזאת שהיינו בבל, זה מימרה אחרת לגמרי. אבל הם אומרים שהמגילה הזאת נאמרה למשה מסיני. אחרי זה, על גבי זה, באים רבי יוחנן ורבי שלוקיש ואומרים שבאמת המגילה הזאת לא תיבטל לעולם. לא תיבטל לעולם. אז מה עם המגילה הזאת? היא הכי בדיעבדית, היא הכי לא מוזכר בשם שמיים, ולא אומרים על זה הלל, והכל נמוך וקטן, ואולי לא מתבטל, ובעצם מצד שני היא היחידה שלא תיבטל, ואולי נאמרה למשה מסיני. זו אמירה סודית כזאת, מה קורה פעם שזה? אז ברור שלא יכול היה להתגלות קודם, אבל מה הפשר? הפשר שיש פה איזה קומה חדשה. מה מגילת אסתר מלמד אותנו? ולעניות דעתי שזו השלכה ישירה ישירה על הימים שלנו. להבין, לוקח זמן להבין, לוקח זמן להבין איך להתייחס לזה. אמרנו היום על אין שלם, אנחנו נצטרך ליצור לזה, הרבנות הראשית תצטרך ליצור לזה איזה יחס ממלכתי, יחס ל... צריך להבין בפרספקטיבה של דורות מה קרה פה, מה קורה פה מבחינה מעשית, מה קורה מבחינה רוחנית. כי עד עכשיו דיברתי על הערך של מגילת אסתר מבחינת המגילה, מבחינת מה שקרה שם. הגמרא בשבת, כולכם יודעים שמגילת אסתר, כל הכתובים, בגלל כל הנביאים והכתובים, כי ברוב חוכמה רוב כעס, מוסיף כעס מוסיף מחום, בגלל בדיעבד. מגילת אסתר היא לכתחילה. הגמרא בשבת אומרת דבר אמיץ וגדול, אנחנו קם שהדור קיבלו אני אומר חש וראש. במגילת אסתר קרה הרבה מעבר לישועה הפיזית שהיא ענקית, מחיים למוות. הרבה מעבר קרה פה. יש משהו מעבר לחיים למוות? קרה פה שעד עכשיו, מודעה רבה לאורייתא, כולכם מכירים את הסוגיה, נכון? מתן תורה הוא בעצם מתן תורה חלקי, כי הוא באונס, כפל מר כגיגית. קיבלנו את התורה, אבל זה לא חוזה גמור. זה לא חוזה, כי זה חוזה בכפייה, וחוזה בכפייה באמת אפשר לבטל אותו, ואפשר לתרץ תירוצים. מתי התורה ניתנת לנו לגמרי? במגילת אסתר. בתוך התרחיש הזה שמתואר במגילה בעצם מסתתרת איזו קומה אחרת. מה הבעיה במגילה? יש שכבה אחת שהבעיה במגילה היא שאמן רוצה להרוג את היהודים והמלך כתב, נכון? יש שכבה אחת. יש שכבה נסתרת יותר, פנימית יותר, שמה? שנהנו מסורתו של אותו רשע והשתחוו לצלם, נכון? זה הגמרא, תמידיו של רשב"י, הגמרא מספרת לנו שזו שכבת העומק. ובגלל שהם השתחוו לצלם, לכן אמן גזרה. ויש שכבת עומק יותר גדולה. ככה הגמרא בשבת מספרת לנו. למה באמת? כי הם עוד לא קיבלוה. כי קבלת התורה, יש מעמד אז, קומה חדשה של מתן תורה, קומה חדשה של מעמד הר סיני. מתרחש במגילת אסתר, חבויה. מי אמר שהדר קיבלו עם אחשוורוש? קיימו וקיבלו. יש כל מיני רמזים כאלה שצריך עיניים של חז"ל בשביל לחשוף לנו. החז"ל מלמדים שזה לא בגלל שהתחילה הייתה איזה עבירה, היה איזה כישלון, הייתה בעיה. כאילו מגילת אסתר באה לפתור בעיה, בעיה גשמית ובשורש, בעיה רוחנית. לא, זה מתחיל הרבה לפני הבעיות. קורא הדורות מראש, במעמד הר סיני. ביצע פה צעד אחד, והאמת האלוקית מתכננת שמתישהו, בחורי אותה, צריכה לצמוח קומה חדשה. זה היה צומח גם בלי שהוא נהנה מסודתו של אותו רשע, וגם בלי המן הרשע. אלוקים מתכננת המציאות אחרת. מתי יש מעמד הר סיני מלא, מלא. קודם כל מתברר לנו שמעמד הר סיני לא היה מלא. אנחנו רואים את זה, רואים את זה גם, אנחנו לומדים בספר שופטים, שהמלחמה של גדעון ושל, סליחה, של ברק ודבורה בסיסרא, זה גם סוג של מעמד הר סיני, זה גם סוג של אנוכי להשם, אנוכי שיר הזה סיני, וגם אליהו בהר הכרמל זה סוג של השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, חזרנו, זה גם סוג של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה הסגולה הפנימי, אבל איך זה מתגלה לעם ישראל? במהלך ההיסטוריה. אז יש במגילת אסתר איזה מפגש של קומה חדשה משלימה, מתממת, הרבה יותר מעומקה, של מפגש עם אלוקים. ויבואו חז"ל בעזרת השם, יקומו לנו תנאים והמוראים ויקומו הגדולים ויסתכלו על הימים שלנו, ואני הקטן לא אופתע אם אני אזכה להגיד את הימים שיש בימינו איזה קומה חדשה של, ודאי שיש בימינו איזה קומה חדשה, כל ראשית צמיחת גאולה, זה קומה חדשה של מתן תורה, קומה חדשה של מפגש עם דברים שבאופן פשוט עוד לא נפגשנו איתם קודם. ודאי שגם לפני מעמד הר סיני, לפני מגילת אסתר, עם ישראל קיבל באהבה, אבל עצם שזה נפח, היה בכפייה, זה משהו שצריך להתברר. יש משהו מגילת אסתר שהוא נצחי. מגילת אסתר היא מגילה שהיא בעצם פסק הלכה. בעצם אנחנו יוצאים לגלות, וכשיוצאים לגלות אז הכל מתפרק, כל מה שאנחנו מכירים וכל מה שאנחנו יודעים, כל דרכי עבודת השם, כל דרכי התפילה, כל דרכי הלימוד, הכל קורס. כשבגלל יש נחרב, אז זה לא בית נחרב, הכל, הלב נחרב. הלב נחרב, המוח נחרב. ובגלות, אנחנו עכשיו אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו כל כך שנזכה להתגעגע לבית המקדש, אז אנחנו בכלל לא מתחילים להבין מה הייתה עבודת השם בית ראשון, מה זו עבודת השם של נבואה ושל רוח הקודש. כשיש ממלכה ושריה, כשיש מקדש ונבואה ועבודה ומלך בן דוד. אבל עם ישראל, מה שאנחנו לא יודעים, עם ישראל ידע רק את זה. ופתאום כשיוצאים לגלות, וכביכול עבד אלוקים מן הארץ, נכון? למדנו שזקני ישראל באים ליחזקאל ואומרים לו, שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותנו, אנחנו לא מצליחים. לא מצליחים, ניסינו להיות עם ישראל, תראה לאן גם. שחרר, ויחזקאל אומר, בשם השם, חי השם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה הם לא חליכם. ביד חזקה ובחמה שפוכה מתברר, היום אנחנו אחרי כל כך הרבה שנים, 2500 שנה, אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, מתברר שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. היום אנחנו יודעים מאחורה להסתכל על זה, לחיות את זה. שיד השם התנהלה דרך כל הדורות. אז הכל נחרב, וסוף כל הניסים, אסתר סוף כל הניסים. יש מגילת אסתר, זה בעצם איזה פסק הלכה או קפסולה של כוח, תלוי באיזה צורה. זה ספר, איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא בגלות. כל התנ״ך זה איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא בעולם, בגאולה. במגילת אסתר זה איך הקדוש ברוך הוא פוגשים אותו בגלות. יש המלך, המלך, המלך. מי זה המלך? אז לפי המדרשים, המלך זה מלכו של עולם. אבל לפי הנגלה, המלך זה המטורף הזה, הדמות המתועבת הזו, דמות מכוערת, שמשולטת בעולם. מי ששולט בעולם במגילת אסתר, בימים של מגילת אסתר, זה כוחות אפלים, כוחות מטופשים, פיקח היה, טיפש היה, מחלוקת רב ושמואל, שניהם צודקים, תלוי באיזה תחומים. העולם הוא לא רע, הוא סתמי כזה. המן סוחב אותו, מרדכי סוחב אותו. מין סתמי כזה. עולם שנראה נטול אלוקים, ואיך יש להם מין תהליך כזה, בלי שם שמיים, נראה כאילו עולם בלי שם שמיים. מגילת אסתר חושפת אותנו לזה שהכל אלוקי, הכל אלוקי. אסתר מן התורה מיניין, הגמרא בחולין. אסתר כתובה בתוך התורה, כשמשה רבנו כותב את התורה. אחרי אסתר אסתיר, הוא לוקח בחשבון מגילת אסתר. הוא למד מגילת אסתר, לא מגילת אסתר עם הטקסט. את הרעיונות של מגילת אסתר. שאסתר אסתיר, יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו. ואיך לומדים לקבל את התורה? דווקא שם מקבלים את התורה מאהבה. דווקא שם, כשהכל מחובה ואין אורות ואין להט ואין התלהבות ואין לראות את הכל, בתוך החושך הגדול, שם עם ישראל דבק בתורה. וזה בא המקום הכי הכי אמיתי והכי הכי עמוק שיש בו. זה בלי הכפייה של הר כגיגית. להפך, ההר כופה עלינו לא לקיים את התורה בימי אסתר. המציאות הטכנית עושה הכל כי הכל מיובש. והכל... אין בית מקדש, מה יש לי להגיד יותר מזה? המעיין הפסיק לפקות, הכל יבש, הכל נראה אומלל. ובתוך זה עם ישראל אומר, כהוא זה לא צריך כפייה עלי חיצונית. אני זה תורה, למרות שהכל טוען נגדי, בלב שאני מרגיש שאני תורה. וזה מה שהוליך את עם ישראל לאורך כל הדורות של הגלות. אז מה אנחנו לומדים במגילת אסתר? לומדים, אנחנו רואים כל מיני אפיזודות סתמיות, מטופשות, אביליות. ושתי כן רוצה לבוא, ושתי לא רוצה, מה מעניין אותי? צמח לקרן, צמח לזנב. זה שטויות ששייכות לעסקים, מה זה בין זה לתנ"ך? ובקטן בתרש, הם כן ישנו הרבה, הם לא ישנו הרבה, הם יהרגו את המלך, יהרגו את המלך, כל מיני דברים שנמשכים שנים, ואסונות, אסתר שלנו, הצדיקה, הקדושה טהורה, נחטפת לבית המלך, מסכנה, ופוגעים בה, ואנחנו לא מבינים בכלל מה זה, ואנחנו גם לא יכולים להבין. אין מישהו שיהיה מגילת אסתר מראש, מרדכי יודע, שמה? שהכל אלוקי. הוא לא יודע לחשב את החשבון, רק אחר כך, זה למעלה מכל טעם ודעת. אבל אנחנו לומדים, יש לנו איזה מודל כזה של מגילת אסתר, ובמשך הגלות אנחנו מסתכלים, לא לומדים לפענח, לדעת עכשיו להסביר כל מה שקרה. אבל אנחנו כבר יודעים, מגילת אסתר למדנו שהכל חלק מעצה אלוקית, שאלוקים מסתתר. שהוא אסתר מסתיר, אבל הוא פה, הוא משגיח עלינו, והוא מנהל את הכל, והכל אלוקי, רק בצורה של הסתתרות. איך ללמוד, איך לחיות בתוך עולם אפל, שהחושך מכסה ארץ וערפל לאומים, וכבוד השם לא זורח עלינו. והכל אלוקי, זה עבודת שם חדשה של הגלות, הכל אלוקי, הכל אלוקי. ומה מחדש, את המגילה, ככה חז"ל עמדו מתוך זה, שזה ימי הפורים האלו עבור מתוך היהודים, זכרם לא יעשו מזרעם, זה לא עד סוף הגלות, זה גם הגאולה, ימות המשיח. זה מה שהרמב"ם לומד, הרמב"ם פוסק את זה להלכה. התאספו, הרב קשה כותב, התאספו חמשת האמוראים הענקיים האלה, וקבעו ביחד, זה מבט מיוחד כזה, כי לפעמים אומרים, גם הוא אמר, לא. זה נאמר למשה מסיני, הרעיונות של מגילת אסתר הם רעיונות עתידיים, הם לא רק, יש שתי מגילות אסתר. יש מגילת אסתר שלאורך כל הגלות ויש מגילת אסתר של ימות המשיח. שכל הנביאים עתידים להתבטל, מה מגילת אסתר מלמד אותנו? לראות את אלוקים בתוך החושך, אז יהיו ימים של אור. אז מתברר, נפסק להלכה ברמב״ם. שגם בימות המשיח, גם בימים של אור, נצטרך מגילת אסתר, נצטרך מגילת אסתר. וכשאנחנו מתבוננים במה שקרה לנו בכל התהליך הזה של האיום האיראני, אז זה ממש אחד לאחד מגילת אסתר. זה ממש, יש פה, בשיעור הקודם חשבתי להדפיס, לצלם לכם את מה שעכשיו יצלם לכם, איגרת תשנ"ג, איגרת צפיית הישועה. כי זה מדבר שם בסוף העמוד הראשון, בסוף עמוד כ', על צרירת האחיות, על רחל ולאה. אבל עכשיו אני חושב שכל האיגרת, זה איגרת שעוסקת בימים שלה. הרב מתאר קצת את צופי הישועה העליונים. את אלו שיודעים לעקוב, תראו את השורה הראשונה, שומרים הם את תקוות משיחינו. צופי הישועה הגדולה יודעים לשמור את תקוות משיחינו. בסוג בתהילים, מה זה לשמור את תקוות משיחינו? יש כאלה שמחרפים את תקוות משיחינו, יש כאלה שיודעים לשמור את תקוות משיחינו. לשמור את תקוות משיחינו פירושי דבר שהמשיח הרבה פעמים שקוף. התהליך המשיחי לא נראה לעין בשר. ולכן צריך מה? לעקוב אחריו. לעקוב אחריו. בשביל לעקוב אחרי מישהו אתה צריך עוד גשש. גשש בלש. לעקוב אחרי מישהו אתה הולך, אתה לא רואה שום דבר. יש גשש, הוא יודע שזה לזהות פה ענף שבור ופה אבן שזזה מהמקום. הוא מסתכל על מציאות שכולם מסתכלים ולא רואים כלום. מי שיש לו עיניים של גשש אז הוא יודע. הוא יודע שזה הצד הקדמי של הרגל. פה השקע זה הצד, ופה השקע זה הצד החול. הוא יודע שפה הלך חמור ופה הלך גמל. למה הוא יודע? כי הוא יודע איך נראית רגל של חמור, הוא יודע איך נראית רגל של גמל. אבל בשביל לעקוב את עקבות משיחנו אתה צריך לדעת איך, איזה סימנים המשיח מטביע, יש סימנים בדרך, כן. אבל צריך להיות מאוד מאוד גדולים, מאוד ענקיים כדי לשמור את עקבות משיחנו, כדי לעקוב אחריו. אנחנו קוראים קצת על צופי הישועה הגדולים, בסדר? יודעים הם צופי הישועה. עוד לפני שהם עכשיו באים לזהות ולהגיד, זה ככה, זה ככה. יודעים הם, אני קורא פה חבד גרת תו שנון ג' שנכתבת לפני יותר מ-100 שנה, 110 שנה אולי, והיא כתובה היום, עד היום, הרבה מעבר ליום, זה ברור. יודעים הם שכל העולם ומלואו, מה זה כל העולם? כל סבכי התולדה וכל יצרי מעל עליה. כל הסיבוכים וכל האגו וכל הזרמים וכל... אינם כי אם צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. מה שקרה עם הגרעין האיראני, זה ממש, הפסקה הזו מסבירה מה קרה עם הגרעין האיראני, והגרעין האיראני מסביר מה קורה בפסקה הזאת. יודעים שהכל זה צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. שואלים מתי המשיח בא, הוא כל הזמן בא. הוא צריך לראות אותו. קראתי את זה פעם קודמת. יודעים הם שיסוכה דוד הנופלת, יודעים הם שגם בנופלה מלאת חיים וגבורת נצח ועוד. הנפילה שלה נופלת היא כאשר יפול הארי על תרפו, קרא על אבץ הכארי וחולבים מקימנו. ועכשיו הרב מפרט, במרומי שמיים מעל. מה זה מרומי שמיים מעל? במקומות הכי רוחניים, הכי נשגבים, הכי פנימיים. בגני העדנים העליונים והתחתונים. ומצד שני, במחשקי הארץ היותר אפלים. מה זה מחשקי הארץ היותר אפלים? בשאול ואבדון וכל חרישות רשע וכסל. חורש זה כמו... מניפולציה, מי שחורש, זה כמו זומם, הוא חורש על אברהם, הוא מתכנן, לולא חרשתם בעגלתי. בעריצות של מושלים, עריצים, גם משכילים וצדיקים, במזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, כל מיני שטויות, כל מיני תככים, כל מיני מריבים, מריבות של אינטרסים, מה לזה ולגאולה? מה לזה ולישועה? מה לזה ולדבר השם? חושבים אנשים רגילים, לא אנשים שלומדים דגלת אסתר. בצבאות מרומים, אתם רואים אחריו אף מכיוון לכיוון, מה הקשר? בהיכלי אורים עליונים שכולם אומר כבוד, בכל גבורת זרע השם, המשפט הזה נתעכב עוד מעט, מי זה אנחנו? לא אך להציל את הנפש הפרטית או הכללית מסיבוכי החיים, החומרים לרוממה אל הקודש מגמתה. לכונן את הקודש עצמו, כל זה פרטים בתוך מכונה אלוקית בלתי נתפסת. שכל מחשביה לא יכולים להתחיל לגרד ולהבין מה יד השם מחוללת פה. לכונן את הקודש עצמו, לייסד מוסד ממלכת אחרי עמים וכל מחבר עמים. בשביל זה נמצא הכל. מה קרה לנו במלחמה מול איראן, בכל הגרעין האיראני? זה צירופים של כל כך, מה שאני הקטן יודע, מה שאנחנו יודעים, יש עוד הרבה. זה כל המלחמה הזאת. משמחת תורה ועד היום זה. שוב, אני לא באמת המומחה הצבאי, אבל מהמעט שאנחנו כולנו יודעים, שכבר יותר מ-20 שנה ראש הממשלה שלנו מנסה, יודע שיש איזה תכנון להשמיד אותנו, להרוג אותנו, לחסר, מנער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד השם ישמור. והוא מנסה ומנסה, וזה לא מצליח לו. זה לא מצליח לו, וכבר לפני 20 וכמה שנים הוא ניסה, ואז הרמטכ"ל וראש המוסד וראש השב"כ טענו בנגד שזה לא יצליח, ויהיה אסון, ובינתיים איראן בונה סביבנו את השליחים שלה, את הפרוקסי, והם מביאים עשרות אלפי טילים, ומתכננים את דבעת אש, ואנחנו לא יודעים, יודעים, ולוקחים וגיעים בסדר, ויש הרתעה, וננקום בהם, ויהיה ככה, ויהיה ככה, וככה, והוא מנסה עוד פעם, וזה לא עוזר, ואובמה, למה הזכרתי את השם של המנובל הזה פה בבית המדרש? הזכרתי גם את אחשוורוש, אז מותר להזכיר גם אותו, אולי הוא על התקן הזה. אז הוא הסכם הגרעין, והיה יכול להיות הסכם. בסוף אתה מבין, רק בסוף אתה רואה איך הכל הגיע לפלא האדיר הזה, איך השמדנו את הגרעין האיראני בלי, מה זה בלי? יש לנו עשרות הרוגים, כל אחד הוא עצום, אבל לעומת התכנונים, לעומת ש... זה בלתי נתפס, זה תרחיש כזה שאין נפש אנושית, אין מי שיכול לחשב את אין סוף הסיכויים. אומרים שהחמש דקות הראשונות, שבי"ז סיוון, שישראל יצאה למערכה, זה חמש דקות הראשונות הכריעו את הכף. בחמש דקות הראשונות, 175, לא זוכר בדיוק את המטרות, בשנייה הנכונה, בלי שאף אחד פספס, בום, אם מישהו אחד היה מפספס, אז כשצהל יצא למלחמה, כך אמרו לי אנשים בני הדבר, התכנון היה במכה הראשונית, יארגו או יפלו 9 מטוסים. 9 מטוסים, זה הצלחה כבירה. זה מרחק 1500 מאיתנו, עם, לפני שמחסלים את כל ההגנה הבריטית. איראן השקיעה שם 500 מיליארד דולר, זה סכומים שבלתי נתפסים, בזה ובהגנה על זה. הם אז לקחו את כל הטכנולוגיות של סין וקוריאה ורוסיה וכל זה, הצפי היה 9, אני עוד מדבר על הגבורה של כמה, 150 אנשים שמתוכם 9 יפלו, אתם יודעים מה זה ליפול באיראן. אתה עדיף לך לא לשחרר את המצנח כבר, מה שעלול להיות לך שם. וזה שלא היה, אני 150 טישוי מנסה לארגן, יקפצו לי כמה באמצע. אבל מבצע בלתי נתפס, מאין סוף מקומות, זה צריך להתחשב עם כל כך הרבה מקמי. הניצחון הזה יכול היה להיות רק אחרי המלחמה של שמחת תורה, של צערנו, האסון הגדול הזה, שהכריח אותנו לחסל את חמאס, והשתיקה והמאבקים, ואיך הוא עשה את זה בלי להתייעץ עם כולם המנוול מעזה, ומשחקי כבוד שלהם, ואיך בסופו של דבר אנחנו קוראים בור, האויב מלבנון קורא בור לעצמו, ואז פתאום, ואז סוריה נופלת, והשמיים נהיים פתוחים. זה שראשי המוסד והרמטכ"לים התווכחו עם ראש הממשלה במשך שנים, ואמרו שצהל לא יכול לעשות את זה, בלתי אפשר לעשות את זה, הם לא חסרי שכל. הם לא חסרים, הם לא תבוסתנים. זה שהמבצע הזה יצליח, הוא לא ברור בכלל שהוא יכול היה להצליח קודם. ממש לא ברור. ואם הוא יכול להצליח קודם, המחירים היו, לא יודע כמה טייסים הוא נפגעים, ולא יודע כמה הם צריכים להפקיע את הכור הזה, ולא יודע בכלל ישראל ישיר, פצצה להפקיע את הכור הזה בפורדו, אבל המחירים, עשרות אלפי, יכול להיות שלא הייתה ברירה. אלפי טילים כאלה, ספגנו כמה, וראינו מה העצמה שלהם ומה הכוח שלהם, וכל התרחישים שהיו, יכול להיות באמת, הטכנולוגיות שאיתם השמדנו את איראן, הן טכנולוגיות שפותחו רק בשנים האחרונות. את הסייבר, את המעצמה הזאת, את ה... לא היה עוד לישראל כשרצו לפני 20 וכמה שנים, ורצו לפני כמה שנים. יכול להיות שבאמת הרמטכ"ל וראש המוסד וראש המוסד, זה היה בכמה ורסיות, הם התנגדו, ואולי הם היו חמים שהתנגדו. יכול להיות שהם היו נוצאים אז למערכה הזאת, וכל שוב, הזכרתי את מי שהנשיא ארצות הברית לא רוצה להזכיר אותו פעם, כל הפוליטיקאים שתוקעים את זה, ומעצימים את זה, ומחזקים את זה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כופה עלינו מן ארק יגיגית כזאת, מעמיד עלי מלך קשה כאמן, ומכריח את ממשלת ישראל, מכריח, בגבורה אדירה, והם יכלו להגיד אחרת. הם יודעים שעוד שבועיים מרכיבים את הפצצות על הטילים, ובאמת אנחנו מתפעלים ומודים להם בלי סוף, אלוקים פה דחף פה, ועם ישראל מתאחד, ושוב, סייעתא דשמיא מופלאה, 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 ומדינה, מה לעשות, עדיין קטנטנה מבחינת הגודל הפיזי, אני מתכוון לו, שולטת מכריעה בצורה כל כך טוטלית, אתה רואה איך כל העולם קורא הברך, וכבוד השם שוב זורח עלינו, אנחנו רוצים בשר תורה לעם ישראל, מין מהלך כזה, שבעצם כל כך מזכיר את מגילת אסתר. הוא כך מזכיר את אלוקים שמדבר דרך הטבע, והוא דורש מאיתנו, בטח. מגילת אסתר מתרחשת בזכות מרדכי. בזכות זה שמרדכי לא קרא לו משתחווה, ולא נהנה מסורתו של אותו רשע, והוא צופה ישוע, והוא יודע להדריך את אסתר נכון, והוא יודע לקרוא את המפה, והוא יודע, בוודאי. ומגילת אסתר מתקיימת בזכות נאספו כל היהודים. זמן קהילה לכל, בזכות האחדות הזאת, שלצערי נורא מתוך צרה, אבל אחדות, והתעוזה להתנפל על האויבים. איך הרב כותב פה גם, גבורת זרע השם, שבעניין זה סוכת דוד הנופלת. כל מיני סוגים של גבורות. גבורת האמונה, גבורת האחדות, גבורת התעוזה, מסירות הנפש. עם שלם עומד, זה לא כמה, זה עם שלם עומד מאחורי הבודים, זה באמת מלחמות, סוריה ואיראן קרסו לפני כנסת ישראל בלי פצוע חייל. שוב, כל אזרח שנשרט ואלה שנהרגו מהטילים כואבים לנו מאוד, אבל בקנה מידה של מלחמות, בקנה מידה של מה שחשבנו. אז יש פה איזה תהליך שאלוקים, תהליך של גאולה, שלא יתבטלו לימות המשיח, זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בשביל להקשיב את תרחישי הגאולה, אנחנו, המרדכי את יהודי, כולכם מכירים בפורים מערכים פה הרבה, רצוי, דורש טוב לזרוב, דורש טוב לכל, רצוי לרוב אחיו, כי מרדכי עדי רצוי לרוב, שמו גדול לכל המדינות. אז מה זה רצוי לרוב אחיו? הגמרא אומרת שפרשו ממנו קצת סנהדרין. מה פרשו ממנו קצת סנהדרין? כי זה מסובך מאוד, זה סנהדרין, זה לא חבר כן. אם אני הייתי בסנהדרין, בטח הייתי כמו מרדכי. אנחנו לא כאלה חסרי שכל. מי היה בסנהדרין? איזה ענק של קודש או סנהדרין. ענקים של קודש, שאומרים מרדכי, אתה הופך את הכל פה, אתה הופך את הכל. אנחנו לומדים תורה, אנחנו עוסקים, ופתאום אתה מתעסק בפוליטיקה. פתאום אתה מתעסק, מה לרבנים פוליטיקה? באמת רבנים לא צריכים להתעסק בפוליטיקה, רק שהקדוש ברוך הוא דוחף אותם, מכריח אותם, ואת האור האלוקי. יש פה איזה מציאות מסובכת, כי יש איזה עבודת אלוקים מסוג אחד, והיא עוברת מתוך מגילת אסתר, מתוך כל גלות לעבודת אלוקים מסוג אחר. זו אותה תורה, בוודאי זו אותה תורה. אבל מתורה שבכתב זה עובר תורה שבעל פה. ובימות המשיח, ככה הרמב"ם פוסק, על פי חז"ל, על פי הירושלמי, יש פה איזה מעבר ששוב, מעבר שחוזר לארץ ישראל. ואת המעבר הזה צריך לעשות בהמון עדינות, בהמון רגישות, בהמון אהבה, בהמון מסירות נפש לתורה של הגלות, כי התורה של הגלות היא התורה שמשה רבנו בסיני, כן. אבל איך זה שב והולך, מגילת אסתר מלמדת אותנו שביחד. מה צופי הישועה יודעים? הם יודעים שכל העולם כולו זה רק צעדים שלא רואים מה שיכולים. הם לא יודעים, הם גם לא צריכים, הקדוש ברוך הוא ברא העולם שהוא מסתתר בו. אבל ההסתתרות של מגילת אסתר היא הסתתרות אחרת, וההסתתרות של הגאולה היא הסתתרות אחרת לגמרי. זו הסתתרות כזאת שאתה יודע שאתה, מה זה משנה אם אתה יודע, תגיד עליה או לא תגיד עליה, מה זה משנה? זה משנה את כל התמונה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ודרכנו. כשאנחנו פוקחים את עינינו, נכון, האור האלוקי מקרין בתנאי שנפתח את התריסים. בתנאי שניפתח לזה, הקדוש ברוך הוא נכנס לכל מקום, ככה אומרים, נכון, שאתה מרשה לו, הוא נמצא בכל מקום. אבל אם לא תפתח, לא תפתח. והגאולה מתרחשת, מתקדמת, לפי המוכנות שלנו, לצפות אותה, זאת אומרת, לא רק לצפות לה, אלא גם לראות אותה, לזהות אותה. והזיהוי הזה בא מתוך העמדה הזאת, שהכל העולם ומלואו, זה צעדים של ראש המשיח, אתה הולך בהם. ולפעמים אתה יכול לזהות את זה בזמן אמת, אתה יכול נביא, יכול אולי לראות את זה אפילו לפני שזה היה, לא אולי, נכון, ישעיהו הנביא יכול להסתכל 150 שנה קדימה, ולהגיד כורש משיחי, דוגמה נדירה כזאת שנוקבים בשם, ישעיהו הנביא מדבר איתנו, 2500 שנה קדימה, מדבר על הגאולה שלנו, בוודאי, שם יש את התכתיבים ואת התרחישים בפרקים האחרונים של ישעיהו, של מה הולך להיווצר פה, בשביל מה קמה מדינה, זה כתוב בפסוקים האחרונים, ב-15 הפרקים האחרונים של ספר ישעיהו בעיקר, או בהתחלה, בפרקי המשיח. הצופה ישועה, אנשים, הרב כותב את זה לרב חרלאפ. הרב חרלאפ כתב שגם אם הגאולה תבוא דרך הטבע, אז גם אז הגאולה שצריך לשמוח בה. והרב כותב לו שגאולה דרך הטבע היא גאולה הרבה יותר פנימית, הרבה יותר עליונה. מדוע הרבה יותר פנימית והרבה יותר עליונה? משום שאני חוזר למשפט שקראתי קודם. לכונן חלילה, אתם רואים הגעתי למילה חלילה? חלילה לנו להשאיר את הטבע מעמדו השפל מבלי לקושרו בקשר הקודש אשר לאור עולם שבוצר חיים שבו דוד מלך ישראל וקיים. זה משפטים קצת קשים, אבל בכל אופן יש גאולה שאומרת יש עולם ובום יאנס. יש עולם והעולם קטן והעולם בעייתי, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מהעולם והקדוש ברוך הוא יכול לעשות עם העולם זה מה שהוא רוצה, וכל ההמנים והשמות המכוערים האלה שאני רוצה להזכיר פה, מי הם ליד אלוקים ואלוקים? אבל יש גאולה הרבה יותר גדולה. יש גאולה שמבררת שגם הם שחקנים בלוח, שגם הנבזות להם שלהם והנכללות שלהם והלחצים הפוליטיים וכל מה ש... אני חושב, כל מה שקרה עם הרפורמה המשפטית, זה כל כך הרבה תרחישים. כל ה... בשביל מה יצאנו, זה ממילא לא עזר, ותראו מה זה עשה, וההתקשור, והבגץ רק נהיה יותר עקשן, מה אלינו, מה, במה יעשה? ואז יצאו ההפגנות האלה, ודיבורים מסורי פקודה, וזה חלק ממה שהניע, גם זה חלק מהמפעל האלוקי, גם זה חלק. כי אם לא היה קורה את זה, אז יכול להיות שהחמאס לא היה תוקף בצורה כזאת, ולא היה חושב, ואז... אנחנו לא יכולים להגיד תודה שחמאס תקף, כי המחיר הוא נוראי וזוועתי, אבל יש פה איזה תרחישים כאלה שאתה לא מעלה בדעתך, דברים שאתה כל כך מצטער עליהם, ונכון להצטער עליהם בזמן אמת, כי אנחנו בני אדם. אבל צופי ישועה זה לעמוד בתוך עמק הבכה, להיות בגיא צל מוות, ולא לראה רע, יש אין סוף רע, ולדעת שאתה עמדי. יש רע, בטח. למה אני לא ירא מהרע? כי אתה עמדי. אתה עמדי. אז מי שיודע לצפות קדימה, מי שהרועה הגדול עולה על הר גבוה ומשמיע מבשר את ציון, כן, אבל גם מי שהאמונה הזאת, זה מה שמגילת אסתר נוטעת בתוכנו. וכשהרמב"ם פוסק שמהפורים האלה לא עברו מתוך יהודים, זכרם לא עזבו מזרם, הוא אומר, הוא נותן לנו כלים לבנות את הגאולה השלישית. שאנחנו לסייעתא דשמיא. אנחנו לסייעתא, אנחנו לפעול עם אל, בעתיד לבוא יוצאת בת קול ומפלצת בראשי ערים, ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. התורה הזאת, התורה של מגילת אסתר, שהייתה גנוזה וחבויה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ויש איזה תאריך היסטורי שאז היא צריכה לצאת ולהופיע בתוכנו, שכבר בלי כפייה תרגילית. אז יש איזה קומה חדשה של מגילת אסתר שמתרחשת בימים שלנו, בימים שלנו. אני חושב שעם ישראל בניצחון מול איראן, מדינת ישראל, היא הביאה לידי ביטוי של קצה של קצה את כל האיכויות שלה, האיכויות הממשיות, הפיזיות, החומריות, הביטחוניות, המודיעיניות, הטכנולוגיות. כדי לנצח את זה לוקחים איזה קבוצת אילית כזאת, נורא טובים לטייס, כל הגופים הכי הכי גאוניים שלנו בכל התחומים כאלה, ומרכזים מאמץ, מגיעים לקצה של הקצה, וגם במסירות נפש, שוב. הטייסים האלה חוזרים, הם יודעים שאחוזים אדירים מהם לא ישובו, לא ישובו זה, זה הכי קל, אם יפלו בשבי שם זה השם ישמו, והאחים שלנו יוצאים וזה מלמד אותנו איך, מה קורה פה, מתן תורה חדש. מתן תורה שדורש מאיתנו, מבקש מאיתנו. יכולות פיזיות כאלה, יכולות טכנולוגיות כאלה, פריצות דרך, תעוזה, מקוריות, לחשוב מחוץ, מחוץ לכל הקיבעונות, לחשוב מחשבה חירותית לגמרי. ואז האיראנים הם עם חכם. גם שם זה כל כך דומה לזה, בקום עלינו אדם, זה לא מלחמה מול העם הפרסי הייתה במגילת אסתר, זה לא כמו רומא ומול יוון ומול בבל. זה מלחמה מול איזה אינטריגות שמשתלטים על, על, על האימפריה הפרסית ומתעלים אותה לכיוון הזה, הקבוצה הזאת ששולטת באיראן. זה לא, ממש לא בהכרח כל העם האיראני, זו קבוצה כזאת ששולטת ובמקום המניות כזאת, המליקיות כזאת, והיא מבשרת, מבשרת גאולה, מבשרת. אז עם ישראל לוקח את כל הכבוד, זה גם מסירות נפש, גם מסירות נפש. וזה בא מתוך שעם ישראל בשל שם, זה כנראה בא מתוך מסירות נפש גדולה של הפלנו חיטתנו על כל האנושות במובן הטוב, והאנושות נושאת אלינו עיניים בארצה, עם כל הפחדים, עם כל השנאה, היא מספרת על משהו חדש שקורה, ונו, ומה יהיה, ומה יהיה. ואנחנו צריכים לשיר שיר חדש, לשיר שיר חדש, בטח להגיד הלל. תפקידה של הרבנות עכשיו זה לא רק, וגם זה תפקיד שלה לקבוע, להגיד הלל. אבל זה לא איזו אמירה טכנית. זה מה, מה הישועה הפלאית הזאת? זה בקום עלינו אדם, זה הצלה מחיים למוות. הסכנה שהייתה יכולה לפה, הסכנה שרחפה על ראשינו. זה, וגם לא ידענו, נרדמנו כזה. אנחנו עסוקים, אתה יודע, זה מזכיר לי את פרשת בלק, נקרא עוד מעט. עם ישראל עסוק שם, בלק לוקח את בלעם לראש הפסגה, והוא מנסה לקרוא אותו פה, ואף אחד לא יודע את זה בעם ישראל בכלל. אף אחד לא יודע. היה להם הרבה בעיות שם באותם ימים, נכון? מישהו גרדה הרגל, מישהו כאבה השן, מישהו לא הבין סוגיה, והיום יום, ושם על ראש הפסגה, הם לא ידעו בכלל, אולי מישהו הסתכל, הוא ראה כמה דמויות שחורות זזות שם, ובלעם מנסה לקלל, ואם בלעם יצליח לקלל, ברור מנו, אנחנו לא מבינים מה זה, בואו, זכור נא מה יעץ עליך בלק בן, ויש איזה ניסים אדירים, ואתה לא יודע את כל זה, אתה לא יודע את כל זה. הקדוש ברוך הוא, להפך, בימי אנחנו חושבים שזה רע. אני באמת חושב שכל הרפורמה וכל המאבק וכל ה... זה חושף המון כאבים, זה חושף המון כאבים, אבל יד השם שם, הקדוש ברוך הוא מחייך, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. יש איזה שחוק כזה, הקדוש ברוך הוא לא עוסק בלצחוק על, אבל יש פה איזה קומה אחרת, איך הגאולה שלנו צומחת ומתקדמת ומבקשת. זה לא היה משהו ויכול להיות, זה בדיוק, זה לא היה יכול להיות חודשיים קודם, זה לא יכול להיות שנה קודם, זה לא יכול להיות מכל כך הרבה סיבות. זה תופר, אין אחד בעולם, עם כל התודה למנהיגות שלנו ולטייסים שלנו, אנשי המודיעים שלנו, זה נכון, ושם שמיים נישא ברבים, נכון, על העשייה הכי חשובה במדינה, זה עשייתא דשמיא, זה ראש הממשלה שלנו אמר, זה לבטא כל המלחמה, משמחת תורה מבטא את שם שמיים בניגלה, הלוחמים, צועקים, הם מדברים, ונושאים על נס ותפילין, הפועל של מדרגה הרבה, זה כל כך בלתי נתפס, כאילו, הגודל הזה, הימים האלה, אז מה, אנחנו עסוקים פה, ואחרי זה לחזור ליום יום, ואחרי זה לחזור לבעיות הפוליטיות, והוא מרגיש ככה, והוא מתמודד עם זה, לא, אנחנו לא חוזרים ליום יום, לא חוזרים ליום יום. בחיילים שחזרו, חיילים שמילואימניקים הצדיקים, שהתגייסו למלחמה בעזה, וחזרו, אז איתי, מספיק מי שדיבר איתי, אני מבין את התופעה הרבה דרך רבה, שהיה קשה מאוד לחזור. והרבה אנשים יוצאים היה מאוד קשה לחזור. למה? כי הם, מאות אלפי אנשים סביבך הולכים כולם למסור את נפשם למען נצח ישראל. הולכים מה שקרה בשמחת תורה. הולכים לנקום נקמת ישראל, והולכים להושיע את ישראל מהצר, והולכים לחלץ את החטופים שלנו. ושמים את הכל, מתעלים לאיזה גבורה עליונה, ואיזה מסירות עליונה, ומסתערים אל תוך המוות, ולא רק הם מדברים, בפועל, וזה מסו, זה לא אירוע בודד, זה. ופתאום חוזרים ליום יום, ואז מישהו דופק לך את המכונית, חז וחלילה, ומישהו חוסם לך את הפח, ואתה עומד בתור, והם לא מוכנים, לא מוכנים. שאנשים שאמרו לי, אנשים רוצים, איך אני יכול להתפלל? מה עכשיו, אני עוד פעם ירדם בשמונה? אין מה, לא יכול לחזור, לא, לא יכולים לחזור לחיים הקטנים. נכון? הם לא יכולים לחזור לחיים הקטנים, כי הם כבר לא חיים קטנים. כי המסך הזה מלמד אותנו, אנחנו לא אנשים, פעם אולי חשבנו שאנשים קטנים, נכון? יהיו כאלה שתקפו גם בתוכנו את החינוך של הממלכתי דתי, ושל הציונות הדתית, ובעינוני. יש הרבה מי להשתפר, ברוך השם, בעוד מעט שנתיים האחרונות מתברר שיש גם הרבה דברים טובים וענקיים וגדולים עם כל מה שצריך לשפר. אז מה זה נותן לנו מגילת אסתר הזאת? היא נותנת לנו חשק ותקווה ובקשה ועוצמה לאור חדש. אנחנו קוראים אור חדש על ציון תאיר, נזכיר יכולים לומר לו, במשך 2000 שנה מחכים לאיזה אור חדש. ואנחנו לא הגענו מאוחר מדי די, לא הכל פה נגמר לפני שהגעתי, לא ייבשו פה את כל הביצות. יש פה ימים של באמת, לא צריך לכתוב מגילת אסתר חדשה, כבר כתבו אותה. אבל איך הגאולה גם מתרחשת? שיש מגילת אסתר ישנה שתלמד אותנו בתוך החושך לראות ולא להישבר ולהאמין, לא לראות, לא נראה. איך כל השגעונות של כל העריצים של הגלות זה חלק מחשבון אלוקי. מגילת אסתר של גאולה מלמד אותנו שגם ימי הגאולה זה סיבוכים שירצו לרוב אחיו, שיפרשו מן מצד סנהדרין. וזה ייראה לפעמים כאילו זה לא ראוי להיכנס לתנ"ך, אבל בעצם זה לא בא להתמודד עם בעיה גשמית, וזה גם לא בא להתמודד עם בעיה רוחנית, זה בא להתמודד עם קומה חדשה של קבלת תורה, שבעת ההיא לא ילמדו אותי שתראהו להיראה אותי, כי כולם יודעים אותם יותר מזמן, כמו שירמיהו הנביא אומר, ותן להם את תורתי בקרבם והלוח ליבם יכתבנה. לשעבר אנחנו כותבים תורה על יריות שהם כולם קודש, אבל תורה של גאולה זה כתובה שתורה שתיכתב בליבנו, בקרבם, זה מה שיזור, זה תמיד היה, אבל תמיד לא זיהינו את זה. התורה שצומחת, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי עניינו. קוראים פה דברים גדולים, לא במובן ה... כן, במובן ה... אבל זה מבטא עולמות פנימיים. עולמות פנימיים, שצומחת פה קמה חדשה. ממוצא הדבר, אני רק אסיים בסוף עמוד כף א', הפסקה האחרונה, ממוצא הדבר נבין כמה הגדולה היא החששה של סכנת קציצת הנטיעות על ידי צפיית ישוע. יש שתי צפיות ישוע רבונו. צפיית שנו כבר אלוקים תגיע. אבל יש צפיית ישוע המחרפת את תקוות משוח השם. נכון? התחלנו בצפיית ישוע ששומרת את תקוות משוחנו. ויש צפיית ישוע שמחרפת. מה זה מחרפת? מעליבה, בזה. לא את המשיח השם. תעקב, מה פתאום? הכל נראה קטן, והכל נראה זה פוליטיקאי, וזה מריבות, וזה התקשורת, וזה האולפנים, וזה ככה, וזה אמר, וזה... צפיית ישועה כזאת שמחרפת, מנתקת את הטבע וכל מסיבותיה, הכוונה כל התהליכים, מצורת הצפייה הנתבעת בכל חומר שאלת הדין, נכון? זה מה שישאלו אותנו. ציפית לישועה? זה חומר שאלת הדין שישאלו אותנו. איפה ישאלו אותנו? לפני כיסא משפט עליון ברוך הוא. אז למה הרב כותב? הרב לא הרבה פעמים מסביר מה לא טוב במקום אחרי זה, נדיר. כמה הגדולה היא החשש הזה, הדאגה הזאת, שהרב מסביר מילים קשות, קיצוץ נטיות. קיצוץ נטיות זה לתלוש את האילן מהשור, זה לא להבין שלעץ הזה יש משהו מתחת לאדמה שבזכותו הכל חי. אז אתה עומד דווקא מתוך קודש ומצפה לגאולה, ואז מייצר איזה מבטים... כן, חבל שיעשו הסכם, שההסכם יראה, לא חבל שההסכם יראה, מה, ועדיין לא חיסלנו את הכל. אם מישהו היה לפני 3 שבועות מספר, שעוד 3 שבועות אתה כל כך תתאכזב, שגמרו את המלחמה עם איראן רק אחרי שעשינו ולא עשינו את הכל, יחשבו שאתה שיקור, יחשבו שאתה שיקור. מישהו שלח לי באחד העיתונים הנפוצים במדינה, שלא תמיד יש שם בעמוד הראשון מסילת שרים. הכותרת ענקית, היינו כחולמים. הם יודעים איזה פרק בתהילים זה הביטוי היינו כחולמים. עיתון שהיה שותף בכל הכוח להרוס את ה... ולפני שנים, למנוע את התקיפה של הכלים. היינו כחולמים, אז אם לשם זה מצליח לחדור, אנחנו חולמים. ומה עם כל הבעיות הקטנות? הן כבר לא קטנות. כי הסירו את המסך וסיפרו לנו שזה לא קטן. זה קשה, וזה לפעמים מעייף, וזה מסובך. והפתרונות לימדו אותנו, הם לא קלים. הפתרונות דורשים מאיתנו ללכת לטכנולוגיות רוחניות, לתעוזות, לאמון עצמי, למוכנות למסירות נפש, מוכנות גם לשלם מחירים. וזה קורה, וזה קורה. אורו של משיח חודר ומוכרח לחדור בכל. וכמהותו, כן, צפיית הגלות, הגלות ישועתו חודרתי בכל. טוב, אתם תמשיכו לקרוא לבד. שבת שלום, חודש טוב.